הגמרא אומרת בסוף מסכת מכות, המשנה אומרת שרצה כל שורך לזכות את ישראל לפייך יבא להם תורה ומצוות. אומרת הגמרא שתרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, שנאמר תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה תרי"ג י"א, ועוד שתי מצוות מפי הגבורה שמענו, אנוכי ולא יהיה לך, יחד אלו תרי"ג מצוות. והקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו את עשרת הדיברות. ידוע שהגאון כותב, רש"י מביא אותו בסוף הפרשה, שכל תרי"ג מצוות נרמזו בעשרת הדיברות. ולאחר מכן הקדוש ברוך אמר למשה להתחיל לתת לנו, לפרוט לנו את תרי"ג המצוות. למעשה הפרשה שלנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שואלים רבים, מדוע התחיל הקדוש ברוך הוא לפרט את תרי"ג המצוות במצווה של עבד עברי? זו לא המצווה החשובה ביותר. היה ראוי שיתחילו במצוות החשובות או בעבירות הנוראות. לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, גם לא יום הכיפורים ולא לא כשרות. יש מצוות דיריות מאוד שנוגעות לכל יהודי ויהודי וחייבים לדעת אותם, ודווקא בהם הקדוש ברוך הוא לא התחיל. במה הוא התחיל? בפרשת עבד עברי. קודם כל, פרשת עבד עברי הרי לא נהגה במדבר. מדוע? כי היא נוהגת רק בזמן שהיובל נוהג, והיובל הרי לא השמיטה נהגה במדבר, לא היובל נהג במדבר. אז יש הרי זמן לומר את זה. לא צריכים לפתוח בזה, היו הרי מצוות דיריות שנהגו במדבר. דבר שני, סתם מבחינת תנאי החיים במדבר, 40 שנה השם אלוקיך עמך, לא חסרת דבר. איזה יהודי היה צריך להימכר לעבד? יותר מזה, כל הפרשה של עבד עברי שכתובה בפרשה, שאדונה מוסר לו עמה עברייה, זה הכל במחרו בידין, במקר בגניבתו. עם 40 שנה השם לוקח חיים, אך לא חסרת דבר. דבר ראשון, לא היו צריכים להיות גנבים בדור המדבר. מה חסר להם? המדרש אומר, לא חסרו אלא דיבור. כל מה שהם רצו היו אומרים והיה נברא לפניהם. ונניח שהיה גנב, היה קלפטומן, היה גנב אחד בדור המדבר. אז היו תופסים אותו, אז הוא היה משלם. הרי המדרש אומר שיחד עם המן ירדו להם אבנים טובות או מרגליות, מה היה חסר לו? גנב, יתפס, יישלם. מי נמכר בגניבתו? נמכר בגניבתו מי שאין לו להחזיר את הקרן. איפה היה אדם כזה בדור המדבר? אז הנה לי השאלה היא, מה ראה הקדוש ברוך הוא לפתוח בדבר שהוא כל כך לא נוהג, ודאי שלא בדור המדבר, לא כל כך שכיח, לפתוח בו את הפירוט של תרי"ג המצוות? הרבה תירוצים נאמרו בדבר וכולם ודאי נכונים. התורה אינסופית. אני הייתי רוצה לומר כאן, לסלול דרך, למעשה כבר דרך סלולה, רק להאיר בה את העניין שלנו, כמדומני שהקו קו נכון. הזכרנו דברי המשנה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, והמהר"ל מפראג שואל, את השאלה המתבקשת, מי שרוצה לזכות את חברו, הוא מקטין לו את העול, לא מכביד עליו את העול. אם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו בעולם הבא, ייתן לנו קצת מצוות, אם הרבה עולם הבא אלה מצוות, וממילא נעמוד בקצת המצוות שלנו, ונזכה לעולם הבא מושלם. מדוע כדי לזכות את ישראל הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת להם, להרבות להם תורה ומצוות? שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא רצה לצדק את ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את עם ישראל, לכן הוא הגדיל את התורה, לכן הוא נתן תרי"ג המצוות. מהי המילה יאדיר? יגדיל תורה ויאדיר. המלבים כותב, יגדיל תורה בכמות, יאדיר באיכות. מה פשר הדברים? מצאתי בערוך לנר במסכת מכות, הוא אומר שלמצוות יש למעשה שתי מטרות. המטרה הראשונה, מטרה אחת, לזכות את עם ישראל בגן עדן. השם חפש למען צדקו, כדי שנהיה צדיקים ונזכה לגן עדן. יגדיל תורה, לכן הוא נתן לנו הרבה מצוות, ויעדיר, יעדיר, זה יעדיר את האדם, את מקיים המצוות. ברגע שאדם מקיים מצוות, הוא נהיה לאדם גדול, הוא נהיה לאדם מושרש, הוא נהיה לאדם מבוסס, הוא נהיה לאדם אחר. ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, כתוב אותם בלי וו, אומרים חז"ל, כאילו עשיתם את עצמכם, אדם יוצר את עצמו על ידי קיום המצוות. כותב הבת עין, רב אברהם דוב מאבריץ', זכר צדיק לברכה, לזכרו בת עין, פרשת בחוקותיי, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זה מלשון זיכוך. הוא רצה שאנחנו נהיה מזוכחים יותר, שנהיה בני אדם מעולים יותר. אז לכן הוא הרבה לנו תורה ומצוות. כי כל המצוות, אשר כדי שלנו במצוותיו, המצוות מקדשות את האדם. הוא מביא את הפסוק בספר משלי, כל אמרת אלוקה צרופה. צרופה, פירושו של דבר, לא ניתנו המצוות, אומר המדרש, אלא כדי לצרף בהם את הבריות. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לעורף מן העורף, אלא זה משלנו, שאנחנו נהיה מוגבלים יותר על ידי המצוות ונשלוט יותר בעצמנו, אנחנו ניצור לעצמנו בלמים. כבר דובר על כך כמה וכמה פעמים. מצד אחד המצוות באמת הם סדרה של הגבלות, ועובדה, הגויים לא מאמינים שיהודים יכולים לקיים את כל המצוות האלו. מלך כוזר שאל את החבר בספר הכוזרי, לאיזו אומה יש כל כך הרבה סייגים ומצוות והגבלות, איך אתם יכולים לעמוד בזה? הגמרא מספרת מסכת סנהדרין דף ל"ז, שגר אחד, איסור גיורא, אמר לרבה, אתה יודע שהגויים לא מאמינים שיהודים שומרים שבת? הייתי גוי, כשהייתי גוי אמרנו שלא ייתכן שיהודים שומרים שבת. איך אפשר להיזהר בכל ההגבלות האלו, בכל הדינים האלו? כתוב גוי אחד אמר לי רבי אבאו, הגויים לא מסוגלים להאמין שהיהודים יכולים להיזהר בכל דיני הטהרה. טהרת המשפחה, איך אפשר, איך אדם יכול להטיל על עצמו את כל הסייגים האלו? בלעם, כשהוא רצה לקלל את ישראל, הרים ידיים. למה? אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא בערב יאכל עד. מפרש רש"י, הם קמים כמו אריות כדי לקרוא קריאת שמע, כדי להתעטף בטלית, כדי להניח תפילין. צריכים גבורה של אריה כדי לעמוד בכל זה. הזוהר הקדוש מוסיף, לערב יאכל עד. לא הולכים לישון לפני שקוראים קריאת שמע על המיטה. אצלנו זה הרי דבר שגור, אצלנו לא רואים בזה גדלות מיוחדת. גוי לא מבין את זה. אדם קורס, הוא הולך לישון, אבל הוא משאיר את העיניים פקוחות, קודם הוא קורא קריאת שמע על המיטה. כלבי יקום וכארי יתנשא. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? משתי סיבות. הסיבה האחת, כל הסייגים האלו באמת נותנים לנו כוח התגברות עצמי על עצמית על עצמנו. צריך להעביר את הדברים משום שהם מאוד מאוד חשובים. הרמב״ם כותב בהקדמתו לפירוש המשניות, מה ההבדל בין אדם לבהמה? בין אדם לבעל חיים. הוא אומר, מוצא את הדברים בפסוק בספר תהילים, אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין, במתג ורסן עדיו לבלום. הוא כותב כך, בהמה מונהגת הידי, מודרכת הידי האינסטינקטים שלה. אם סוס רואה עשב, אז הוא הולך לאכול את העשב. ואם הרוכב רוצה שהוא ירכב ישר ולא יראה את העשב, אז אחד, או שהוא שם לו מגינים ליד העיניים, שלא לא יבזול לצדדים, או שהוא מחזיק חזק ברסן. פירושו דבר, הוא מכריח אותו ללכת ישר. כלומר, אין לסוס, אין לבעל חיים בלמים עצמיים. הבלמים שלהם חיצוניים. אומר דוד המלך, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין, שלא מבין בעצמו, אלא באמת גברסן הגיעו למשול, צריכים ליצור לו בלמים חיצוניים. מי שאין לו בלמים פנימיים, הוא סוס ופרד. לכן הגמרא אומרת, מסר לו אבא מציע דף וג' עמוד ב', תשת חושך והיא לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה, בוא תרמוס כל חייתו יער, אלו רשעים שדומים לחיות שביער. מאיזו בחינה רשעים דומים לחיות שביער? אין להם בלמים. זה מה שהמדרש אומר, בראשית רבה פרשה למד ג', שהרשעים הם ברשות ליבם. אם היצרים מושכים אותם, הם הולכים אחרי היצרים, הם לא יכולים זה היה העונש של המצרים בים סוף, שהסוס משך את רוחבו. ככה אתם הרי חייתם, הסוס שבכם משך אתכם. רשעים הם ברשות ליבם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו מערכת של סייגים, שאנחנו פשוט מתרגלים לבלום את עצמנו. אנחנו לא אוכלים כל מה שאנחנו רוצים, לא אוכלים איך שאנחנו רוצים, אנחנו לא אוכלים מתי שאנחנו רוצים. צריך קודם להתפלל ואחר כך לאכול, קודם ליטול ידיים ואחר כך לאכול, קודם לברך ואחר כך לאכול, קודם לעשר ואחר כך לאכול. סדרה של בלמים שאדם אדם, אדם מרגיל את עצמו, שהוא יבלום את עצמו. אנחנו לא יכולים לדבר כל מה שאנחנו רוצים, ולא לחשוב כל מה שאנחנו רוצים. יהודי חי בתוך מערכת שעושה אותו לבן אדם, בראש ובראשונה. אנחנו לא רגילים לשים דגש על הנקודה הזאת. אנחנו רגילים יותר לדבר על האושר שבמצוות, על האור שבמצוות. בוודאי זה נכון, נר מצווה ותורה אור. אבל צריך לדעת שגם בהגבלות של המצוות יש המון תועלת. בעצם זה שאדם מתרגל להגביל את עצמו, מתרגל לשלוט על עצמו. אבל זה הרבה יותר מזה. במצוות יש גם קדושה, במצוות יש גם אור. המצוות בונות את האדם, יוצרות את האדם. אז יש לנו את הרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נעמיק בזה מעט, בגלל שזה עולם שלם. האדם מורכב למעשה ממוח ולב, מידיעות והרגשות. צריך לדעת את הידיעה הבסיסית. הידיעות הן לא האדם. אין שום קשר בין הידיעות והאדם. לא הידיעות הן האדם, אלא הלב הוא האדם. קודם כל נאמר, נסביר את זה בצורה הפשוטה ביותר, הבסיסית ביותר. יש בני אדם, ואנחנו מכירים כנראה כאילו, יש בני אדם שהם לא ברוכי כישרונות, יהודים פשוטים שלא פשוטים, אבל לב זהב, מידות טובות, הליכות מעודנות, דרך ארץ, מסעו מתנו באמונה, דיבורו בנחת עם הבריות, הוא בן אדם. הוא כן ידע להתפלסף, לא ידע להתפלסף, אבל הוא בן אדם. ויש כאלו שהם בעלי מידות מושחתות, והקנאה, והתאווה, והכבוד, מוציאים אותם מן העולם, הכישרונות בשמיים. אז מה? אז זה מפלצות? אז כולם הרי מכירים בכך שהבן אדם הוא המידות, הם המידות שלו, ולא הידיעות שלו. אבל בנוסף לזה, אנחנו צריכים לדעת שידיעות לא מחייבות בכלל את האדם. הידיעות כנוסות, והמוח הוא עולם לעצמו, והאדם הוא עולם לעצמו. מבחינת הידיעות לא חסר כלום לפרעה. הוא שאל מי השם אשר ישמע בקולו, אומר המדרש, כהוגן הוא שואל. מותר לאדם לבקש רוחה שבאים בשם בורא עולם. הראו לו שבאים בשם בורא עולם. ומה? לא, כן. והקשה פרעה את ליבו. כלומר, הוא ידע, אבל הלב היה אטום. הביאו לו את אחרי האות הזה, הביאו לו את המכה הראשונה, לא שץ ליבו גם לזאת. לא למה שקודם, לא לתנינים, ולא למכת הדם. בכל, את ליבו הוא יקשה, פעם אחר פעם אחר פעם, מי לנו גדול בידיעות מבלעם. רבותינו אומרים שכל מה שידע משה ידע בלעם. אבל הלב היה אטום, הוא ישב על אנשים. ידיעות לא בונות את האדם, ידיעות לא מחייבות את האדם. יש נתק בין האדם לבין הידיעות שלו, אם הוא לא יכתיר את הידיעות לתוך הלב. כמה פעמים דיברנו על הגמרא, מסכת סנהדרין דף קופה ומודבד, שתורתו של דואג משפה ולחוץ. אז כל הידיעות שבעולם היו לו, ראש הסנהדרין, אביר הרועים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הלא גיבור בתורה אתה. גיבור בתורה, וזה עמידות סחפו אותו לאבדון. למה? כי היה נתק, תורתו של דואג, מן השפה ולחוץ. הגמרא במסכת שבת דף עמד א' עמוד ב', יודעים הרשעים שדרכם למיטה. אלא שחילב מונח על כסלם. יש להם שכבת בידוד בין הידיעות שלהם לבין לבין התחושות שלהם, לבין ההכרות שלהם. למעשה, הידיעות לא בונות את האדם. מה בונה את האדם? הלב בונה את האדם. רבי צלב בלזר אמר בסביבי אור, בסוף ספר כוכבי אור, הוא אומר את המשפט הבא. כמו ההבדל בין אי ידיעה לידיעה, אנחנו מבינים שמי שיודע לעומת מי שלא יודע, זה אור לעומת חושך. כמו ההבדל בין אי ידיעה לידיעה, כך ההבדל בין ידיעה להרגשה. מי שיודע ומי שמרגיש, זה חושך לעומת אור. בגלל שהידיעות לא מחייבות אותך, לא בונות אותך, לא כלום. הידיעות הן רק היחידים שלה, לכך שתביא את הלב, מביידת היום, לב והשבות האלה ובאיך. לשם המקלם, בחוכמה ומוסר, חלק ב', אמר קוף למד ג', קוף למד ב', הוא מביא על כך משל נפלא. הידיעות דומות לגרעין. יש לאדם גרעין של תפוז ביד. מה יש לו ביד? כלום. יש לו חרצן שפולטים אותו וזורקים אותו לתח. אבל צריך להיות שבחרצן הזה יש את כל העץ. בתנאי אחד, שתשתול אותו באדמה, ותיתן לו להשתרש באדמה ולגדל עץ ולעשות פירות. כלומר, החרצן זה עץ וכוח. אבל עד שלא תשתול אותו באדמה, אז הוא לא יוכל להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. אומר הסמה מקלם, הידיעות זה חרצן. זה לפח. אם אתה לא תשריש את זה באדמה, כלומר לא תוריד את הידיעות אל הלב. ושם זה ישתרש, ואם זה ישתרש, אז זה יעשה פירות. נשאלת השאלה, איך עושים את זה? איך מורידים, איך שותלים, חרצן אני יודע, לוקחים את החרצן, שותלים אותו בקרקע. איך מורידים את הידיעות אל הלב? ויש לנו את הכלל הידוע של בעל ספר החינוך במצעת את זין. האדם נפעל כפי פעולותיו. אחר המעשים נמשכים הלבבות. למה זה? אין לזה שום הסבר הגיוני, אומר הסמה מקלם. לא צריך הסבר ואין הסבר לחוקי טבע. למה חפץ שנותנים לו לפעול הוא נופל, למה הוא לא עלה למרום? כי יש כוח המשיכה. מה ההסבר של כוח המשיכה? שום הסבר שבעולם. ככה הקדוש ברוך הוא בעולמו. יש כוח משיכה, יש כוח תאוצה, יש כוח אלקטרומגנטי, יש כוחות בעולם שפועלים. אחד הכוחות שפועלים זה כוח המעשה. לא צריך שום הסבר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. במה אומר את זה הבעל ספר החינוך? הדברים ידועים מאוד. אנחנו הצטווינו בליל הסדר, אם אפשר לומר כך, לשחק בני מלאכים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה עושים לשם כך? לשם כך אוכלים את קורבן הפסח. כמו מלאכים. אנחנו הרי לא מלאכים, אין לנו את העושר של המלאכים, את הרחבות של המלאכים. ליל הסדר תהיה מלך לשעה. אז מה? מלאכים אוכלים בשר צלי. למה צלי? רבותינו אומרים שצלי זה מוציא את הטעם של הבשר במיטבו. לא דווקא בקורבן הפסח, הרי הגמרא אומרת שאת הבשר הקודשים אוכלים הכהנים למושכה, לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים בשר צלי. פירושו של דבר, המון העם, אין לו הרבה כסף לקנות בשר. הגמרא אומרת, מסכת שבת, שעשירים אוכלים בשר. המדרש אומר על הפסוק בערב תאכלו בשר, לימדה תורה דרך ארץ, שעשירים יאכלו בשר. כשיש להמון העם בשר, אז הוא כבר מנצל אותו עד הסוף. קודם כל הוא מבשל אותו. למרות שזה פחות טעם של בשר, אבל יש לו גם מרק, דבר אחד. אחר כך הוא מוציא אותו מהמרק ושם אותו בנזיד עם תבוכי אדמה. למה? זה נותן קצת טעם בתבוכי אדמה ונעשה לנזיד, אז זה יסביע יותר. הוא לא יכול לסבוע מהבשר כשלעצמו, הוא צריך לצרף אותו למאכלים אחרים. מלאכים אין להם את הבעיה הזאת, יש להם מאכלים בלי סוף, את הבשר הם רוצים לאכול במיטבו. אז דבר ראשון, הם אוכלים בשר צלי בלי שום תערובת אחרת. דבר שני, מלאכים אוכלים, מגיעים לעצמות, הם לא ממשיכים. המון העם, הרי אין לו הרבה בשר, הוא הרי לא שבע מהבשר, ומגיעים לעצמות, אז מגרמים את העצמות, לפחות את המח של העצמות. עוד משהו יש כאן. זה לא מתאים למלאכים, הם אוכלים בעדינות יותר גדולה, מגיעים לעצמות, מפסיקים לאכול. דבר שלישי, מלאכים לא משאירים מיום ליום. היום אוכלים את של היום, מחר מבשלים חדש. מה שנשאר מהיום לשריפה. אנחנו ברוך השם, הרי השבת היא מקור הברכות, אנחנו אוכלים כל השבוע מה שבישלו לשבת. אבל אצל מלאכים לא נוהגים כך. דבר נוסף, מלאכים לא מחלקים לאחרים מהמנות שלהם. מחלק מי שיש לו איזושהי מחויבות, אני יודע, קונים סלטים אצל זהבה, זה נותנים אחר כך לילדים, לנכדים, מחלקים, שעוד יענו מהמטבח שלנו. למלאכים אין שום מחויבות. מה שהם אוכלים זה על השולחן שלהם, לא שולחים לאף אחד. מי שרוצה שיקח מהמטבח, לא מהשולחן שלהם. את כל הדברים האלו נצבנו בקורבן הפסח. לאכול אותו צלי, ועצם לא ישברו בו, ולא תוציא מהבת מן הבשר חוצה, והנותר עד בוקר באש יישרף. כותב ספר החינוך, תשאל למה כדי להשריש לנו את ההרגשה שאנחנו בני מלאכים מצווינו בכל כך הרבה מצוות, למה לא ידי בשר צלי? יש בו כבר את העיקר, אז ניתן לנו לשבור עצם, אז נוציא מהבשר החוצה. דע כי לא מחוכמה שאלת על זה. זה לא מראה חוכמה, כי אתה לא מבין עיקר יסודי בעיקרי הנפש, שאדם נפעל כפי פעולותיו. ככל מה שתעשה יותר מעשים, זה ישתרש בך יותר. הרי רוצים פה להגיע לזה הכרה מסוימת בלב, להרגיש בני מלאכים. ככל שיהיו יותר דינים בעניין הזה, נרגיש את זה יותר. כותב שם בעל ספר החינוך, והדברים מופלאים, אם יהיה רשע גמור, הוא כותב, ויעסוק בענייני חסד, במשך הזמן הוא יהיה לבעל חסד. חשה גמור. למה? כי ידוע הדבר ואמת, כי אדם נפעל כפי פעולותיו. ואם יהיה צדיק גמור, הוא כותב. בעל חסד נפלא. שעל פי המלך יכריח אותו, הוא אומר, לעשות מעשים של אכזריות. המלך ימנה אותו להיות השמייסר, המצליף, המלכותי. הוא זה שנותן את עונשי המלכות. במשך הזמן, הוא אומר, הוא יהפך לאדם אכזר. למה? כי אדם יפעל כפי פעולותיו. ידועים הרי דברי האור החיים הקדוש בפרשת עיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך. ביורם של דברים, ודאי שצריכים לעשות דין בעיר הנידחת, כמו שצריכים חלילה לכרות עבר כדי להציל את הגוף, עבר נגוע, עבר שמתפשט בו נמק, אין ברירה. אבל אלו שעשו את הדברים האלו יחזרו. יחזרו אלינו אכזרים. הם רחמנא ליצלן איבדו עיר מישראל. אז הקשוח הוא אומר, אתה שמרת מצווה, אני אדאג לכך שזה לא יזיק לך, ונתן לך רחמים וריחמך. הקשוח הוא צריך לאזן את ידת הרחמים שבנו. מדוע? כי ברגע שעשינו מעשה אכזריות, גם אם זה מצווה, אז רחמנא ליצלן, אנחנו עלולים להפך לאכזרים, צריכים שהקשוח הוא יאזן את זה חזרה. כותב אור החיים הקדוש שם, שהוא שוחח, רק לחשוב על הסיטואציה, הוא שוחח עם תלייני המלך. זה כנראה הגויים, הערבים, שהיו התליינים של מלך מרוקו. הוא שוחח עם תלייני המלך, והם אמרו לו שביום שיש הוצאה להורג זה יום חג בשבילם. והוא שואל, איך אדם הגיע לזה? זה מצווה. הם לא נתנו לו זריקת רעל, הם היו כנראה הרפו רסים שם. אלא מה, האדם נפעל כפי פעולותיו. בפעם הראשונה כנראה הם לא ישנו יומיים, בפעם השנייה הם לא ישנו יום, בפעם השלישית הם כבר הסתגלו, בפעם הרביעית זה נעשה לחגיגה. מסתגלים להיות למפלצות כוח המעשה. צריך לדעת, אם נרחיב בדברים מעט, צריך לדעת שדי ולו במעשה אחד כדי להוציא דבר מן הכוח אל הפועל, תכונה, מידה, מן הכוח אל הפועל. כי נאמני שהדוגמה הבולטת ביותר היא ממעשה העגל. הייתה תביעה על עם ישראל בעניין העגל. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? תשמע, אני חלי ואיחר אפי בם ואחלם. כשהוא רוצה, רחמנא ליצלן, להשמיד את עם ישראל. לולי משה בחירו עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית. למה? בגלל עצם המעשה? לא. עצם המעשה הוא מעשה עבירה, על עבירה עושים תשובה. אומר הסבא מקלם שהכתוב מדגיש שהכליה נגזרה עליהם על המידה שהתגלתה כאן. ראיתי את העם והנה עם כשעורף הוא, ואתה אני חלי ואיחר אפי בם ואחלם. כשהוא אומר, תשמע, אי אפשר לעבוד עם העם הזה. הם היו עובדי עבודה זרה ממצרים, הוצאתי להם ממצרים, לכאורה הם התנתקו מהעבודה הזרה, ברגע אחד של עיבוד השתונות הם חזרו לעבודה הזרה. גמרנו, אי אפשר לעבוד איתם. אני חלי ואיחר אפי בם ואחלם. יש לי שאלה. לנו זה אולי תהיה הפתעה. חושבים שמישהו השתנה ופתאום הוא עושה מעשה ורואים שהוא לא השתנה. אז חשבתי והתאכזבתי. אבל הקשור הרי בוחן כליות בלב. אם הוא ראה שהם עם קשה עורף, אז הוא לא היה צריך להוציא אותם ממצרים. הוא הרי יודע אם אנחנו קשי עורף או לא, עוד לפני שעשינו את העגל. אז למה הוציא אותנו ממצרים? ומה התשובה? שעד שעשינו את העגל זו הייתה תכונה רדומה. כל מה שהיא נשארת רדומה, עוד אפשר, עוד יש תקווה. יותר ויותר ויותר, ואנחנו נהיה יותר ויותר ויותר שייכים לקדוש ברוך הוא. ברגע שעשו את העגל, הוציאו את התכונה הזאת מן הכוח אל הפועל. מעשה. והגרעין נשתל באדמה והוציא פירות, שרחמנא ליצלן, חייבו את עם ישראל כליה. אתן דוגמה נוספת, פשוטה כל כך, באותו קו. עמון ומואב נדחו לנצח מלהתחבר לעם ישראל. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא אליי מקהל השם עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם הלחם והמים ודרך בצאתכם מצרים. כלומר, הם גילו אכזריות לפי שיטה אחת, או כפיות טובה לפי שיטה שנייה. זאת אומרת, תכונה רעה. יפה. אבל נגזרה הלכה, נפסקה הלכה שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, לנשים שלהם מותר מיד להיכנס לקהל ישראל. למה? כי על הנשים אין תביעה. למה אין עליהם תביעה? כי כל כבוד הבת מלך פנימה הם לא היו אמור, הם לא היו צריכות, הם לא נתבעו לבוא לכלל לקראת עם ישראל ולקדם אותם ולחם ובמים. גמרא במסכת יבמות דף ע"ח, גמרא ידועה מאוד. יש לי שאלה, מבחינת המידות, היה הבדל בין אנשים לנשים, אצל המואבים, אצל ההמונים. סביר להניח שאם אם האנשים היו, היו, היו כפויי טובה ואכזרים, גם אנשים נולדו באותו בית לאותם הורים. אז אם זו תכונה בעם, אז זו תכונה באנשים ובנשים גם יחד. אז למה האנשים נדחו מלהתחבר לעם ישראל והנשים לא? כי האנשים הוציאו את התכונה מהכוח אל הפועל. הם לא קידמו בלחם ובמים. גם אנשים לא יצאו, אבל על נשים לא הייתה תביעה. אז אם אלה, אז זה לא נקרא שהם הוציאו את התכונה אל הפועל. כי הם יכולים היו לומר לעצמם, אנחנו צנועות, נבחים, מכירים את הצניעות של נשות עמון ומואב. אבל יכולים היו לתרץ לעצמם, אז לא הוצאתם את זה אל הפועל. ברגע שלא הוצאתם את זה אל הפועל, זו נשארה תכונה כנוסה בכם. ברגע שהיא כנוסה, אז עדיין לא נדחים מעם ישראל. למדנו, רב חזקאל סרנר, ראיתי פעם בדליות יחזקאל שכותב שכל האנשים הגדולים שנדחו ממחיצתם, זה היה בגלל מעשה אחד שהם עשו, וכבר נדחו. שאול במעשה אחד, וחטא העגל זה מעשה אחד, ומי מריבה זה מעשה אחד, ואדם הראשון זה מעשה אחד. כמה נורא עלול להיות מעשה אחד. על אחת כמה וכמה, עבר ושנה. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, אם הוא חוזר על המעשה, כמה זה מוציא מן הכוח אל הפועל. כיוון שעבר אדם עבירה פעם אחת, אז זה הוציא את התכונה אל הפועל, אבל היא עדיין כאילו זרה אצלו. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. אמרה מסכת יום הדפתיבה ועוד מקומות. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דף כ"ז בביאור הפסוק בספר ירמיהו פרק כ"ב, אל תבכו למת, בכו בכל ההולך ולא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. הגמרא מסבירה את הפסוק הזה במישור שלנו. אדם שעבר עבירה הוא עוד לא אדם אבוד, למרות שרשעים בחיים קרויים מתים. אל תבכו למת, אתה רואה שאדם עבר עבירה, עוד יש לו תקווה, לא צריכים לבכות. למי כן צריך לבכות? בכו בכל ההולך ולא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. אם זו התנתקות טוטלית, מי זה? זה שעבר עבירה ושנה בה. גמרנו, לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. כותב רש"י שמכיוון שזה אצלו כהתר, אז למה שהוא יחזור בתשובה? מי חוזר בתשובה על דברים מותרים? הוא בכלל לא מרגיש שהוא ממשיך לטעות. לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין דף מ עמוד א, שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מחשיב למעשה. אבן אם ראיתי בליבי לא ישמע השם. שואלת הגמרא, יש פסוק למען תפוס את בית ישראל בליבם, כלומר הקדוש ברוך הוא יש לו טענה על מחשבות רעות שלנו. עונה הגמרא, זה שעבר עבירה ושנה בה. נורא, אדם שעובר עבירה פעמיים וחושב לעבור פעם שלישית, כבר מחשיבים את זה כמעשה. למה? מה הטעם שלא מחשיבים עבירה כמעשה? בגלל שסביר להניח שהוא לא יוציא אותה מן הכוח אל הפועל. למה לחשוב שיהודי יעבור עבירה? אז גם אם הוא חשב לעבור עבירה, הוא כנראה, זו לא מחשבה רצינית, כי כנראה לא תצא אל הפועל. אבל כשעבר עבירה ושנה בזה כבר כיתר לגביו, אז למה שהוא לא יציא את זה אל הפועל? אז הוא מחשבה רצינית, מחשבה רצינית מוחשבת כמעשה. הרמב״ם כותב שלא ממש כמעשה, זה רק מענישים עליה, ודאי שיש הבדל בין מחשבה למעשה. אבל מכל מקום, הרצינות כבר קיימת, כשהוא עבר, רפונה לצלן, עבר עבירה ושנה בה. אז מה קורה כשהוא עבר שלוש פעמים? אומרת הגמלה במסכת סוכה דף נון בית עמוד בית, יש פסוק במשל כבשת הרש. המשל מאוד מאוד ידוע, כשהנביא רצה להוכיח את דוד המלך על לקיחת בת שבע, הוא סיפר לו סיפור. מה שמסב את תשומת ללב של הגמרה, שבאותו פסוק עצמו אותו אדם משנה את ההגדרה שלו. ויבוא הילך לאיש העשיר, שיש לו כבשים רבות, ויחמו לקחת מבקרו לעשות לאורח הבא אליו, ויקח את כבשת הרש ויעשה לאיש. אותו אדם עצמו משנה את ההגדרה שלו, הילך אורח איש. אומרת הגמרא, יצר הרע תחילתו כהילך. בפעם הראשונה שעוברים עבירה, זה עוד לא, זה, עבירה היא לא, היא זרה, עוברו אותה אבל היא זרה. הילך, אדם שבא מבחוץ, אנשי תיאד נותנים לבוסת לחם, עוברים אותה בפעם השנייה, אז זה כבר אורח, הוא כבר מסתובב בבית, הוא כבר היימיש. אבל ככלות הכל, הוא לא שולט עליי, אורח הוא לפקודת בעל הבית. בפעם השלישית הוא נעשה לבעל הבית, זה כבר מבחינה של רשעים שהם ברשות ליבם. הפעם השלישית, אז אם כך, מה קורה בפעם הרביעית? בפעם הרביעית, זו גמרא במסכת יום הדף פיבב, הגמרא אומרת, כיוון שעבר אדם עבירה פעם, פעמיים ושלוש מוחלים לו, רביעית אין מוחלים לו. שנאמר בספר יוב, פרק למד ג', אין כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר. פעמיים שלוש, כל שוך הוא מוכן לטפל בבן אדם, פעם רביעית כבר הוא עבוד, אין מה לעשות איתו. פעם רביעית אין מוחלים לו. מה פירוש שלוש פעמים מוחלים לו, פעם רביעית אין מוחלים? במה מדובר? אם הוא עשה תשובה, אז גם אחרי אלף פעמים מוחלים לו. אם הוא לא עשה תשובה, גם הפעם הראשונה לא מוחלים לו. מפרש המרוש שיש דרגות בעבירות. יש עבירה שאין בה מעשה, זו דרגה קלה ביותר של עבירה, עושים תשובה, אינו זס משמעת שמוחלים לו. יש לב שיש בו מעשה, צריך תשובה ויום הכיפורים. יש לב של קריטות ומיטות בית דין, אז צריכים גם איסורים. יש את הדרגה של חילול השם, רק המוות מחפר. דרגות דרגות. אני לא רוצה לדבר על החומרה שבלשון הרע, אבל מבחינת הדרגות האלו, לשון הרע לכאורה זה לב שאין בו מעשה, דיבור. באמת, החומרה נוראה ואיומה, אבל מבחינת התשובה שצריך לעשות, משיגים את המחילה של היהודי שדיברו עליו, ואז לכאורה מסיקה תשובה. מתי? כשהם דיברו רק שלוש פעמים לשון הרע. אז מבקשים מחילה ועושים תשובה. פעם רביעית זה מקבל חומרה שלאו שיש לו מעשה, ואז כבר צריכים את יום הכיפורים. טוב, רביעית, חמישית, שישית, פעם שביעית זה מקבל חומרה של קריטות ומיטות בית דין. שביעית, שמינית, שיעית, פעם עשירית זה רק המוות מחפר. בכל שלוש פעמים זה מחליף קידומת, זה נהיה סוג עבירה אחר. פעם ראשונה, שנייה או שלישית, אומר הראש, מוחלים לו בדרגת העבירה, פעם רביעית אין מוחלים לו, כי זה כבר עלה דרגה, הוא כבר צריך ייסורים, סך. על יצלן, חי השם יחופר לכם יעבון הזה עד תמותון. וזה ממשיך הלאה, זה לא מסתיים כאן, לנו כבר אין את, את הכלים למדוד. אבל למעשה אומרת הגמרא על הפסוק, הוי מושכי העבון בחבלי השב וכעבון וכעבות העגלה חטאה. פירושו של דבר, יש עבירות קלות, חבלי השב, זאת אומרת סיב דק. מה זה סיב דק? יש סיב, רוצים לקרוע אותו, קוראים אותו בכזו קלות. אנחנו רואים שיש חבלים עבים שמושכים איתם ספינות, עגלות טעונות מושכים איתם. ממה עשויים החבלים האלו? מסיבים דקים. אז מה נותן להם את החוזק? עוד סיב ועוד סיב ועוד סיב, ומקבלים את החוזק הנורא הזה. הוי מושכי העוון בחבלי השב, זה הרי מורכם מסיבים דקים, אבל ברגע שזה עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, אז כעבות העגלה חטאה. אומר הסבא מקלם, רגע אחד, אם זה היה, אם אלה נשארים חוטים, אז היה חוט ליד חוט ליד חוט ליד חוט, אז קל לקרוע את כולם. למה זה נהיה כעבות העגלה? בגלל שהסיבים האלה מפותלים, בגלל שהם מתפתלים האחד עם השני ונהפכים לחבל אחד ענק. אומר הסבא מקלה, מה שקורה בעוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, זה לא שאחת עומדת ליד השנייה, אלא אחת מעצימה את השנייה, כל אחת נותנת כוח לחברתה. ההגדרה שלו כמשבצות השח. למה הוא מתכוון? יש סיפור מאוד ידוע. למה למשחק האישקוקי קוראים שח? בגלל שהמציא אותו בפרס, והממציא שלו הביא אותו כמתנה לשח הפרסי. לכן זה נקרא משחק המלכים. השח הפרסי קיבל אותו והחליט שרק בארמון משחקים איתו. רק הוא לימד אותו את היועצים שלו, שיחקו איתו בארמון, משחק המלכים, משחק השח. טוב, מאוד מאוד מצא חן בעיניו, הוא חש מיומנות במשחק הזה, נפלא. ואז הוא קרא לממציא ושאל אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה בשכרך על המשחק הנפלא? הממציא אומר, אדוני המלך, מה אני רוצה? באמת דבר קטן, יש פה כולה 64 משבצות, 8 על 8. אני מבקש שבמשבצת הראשונה תשים גרגר חיטה אחד. במשבצת השנייה ישימו שני גרגרי חיטה. מכאן ואילך זה יכפיל את עצמו. 2 כפול 2. בשלישית ישימו 4 גרגרים, אחר כך 4 כפול 4, 16 גרגרים, וככה עד 64 מספיק לי. אומר, יכול היית לבקש להיות בעל אחוזה, מה אתה עושה עם כמה גרגרי חיטה? אדוני המלך, אני אדם צנוע, זה מספיק לי. טוב, הוא קורא לשר האוצר, אומר לו, איך תיתן לו? כבר יומיים מגיע שר האוצר, חושך בעיניים, אדוני המלך, כל הממגורות של הממלכה לא מסיקות להגיע לחצי של מה שהוא מבקש. טוב, ההמשך ידוע, מלך אמר, אז אין דבר כזה לא לעשות. הוא פשוט טרף לו את הראש. אז השר אין למי לתת. טוב, למה הכוונה? לקחתי מחשבון כיס, ועשיתי חשבון. זה סיפור של בריבוע, אז 4, 16, 256, 65 וחצי אלף. בקיצור, במשבצת השביעית מגיעים ל-350 מיליוני מיליונים של גרעינים. במשבצת השביעית כולה. בקיצור, מגיעים לאמצע, כבר אין מקום בדף לאפסים. מי מדבר על המשבצת ה-64? אומר הסבא מקלם, כך זה מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה. זה מכפיל את עצמו בריבוע. כאבות העגלה, שכל אחד נותן כוח כפול ומכופל בשני. הדברים נוראים לגבי עבירות, אבל צריך להבין שהם נוהגים גם לגבי מצוות. אז עושים מצווה אחת, אור בעיניים. הזכרנו כמה פעמים מדברי הסבא מקלם, כתובים בספר לשכנות תדרשו, שהיה כדאי לי לברוא את כל העולם כולו, לטפל אותו 6,000 שנה, כדי שבעולם יהיה אדם אחד, משך כל 6,000 שנה, שפעם אחת בחיים יגיד ברוך הוא וברוך שמו. זה כבר מצדיק את כל קיום העולם. ואלף ברוך הוא וברוך שמו זה לא אמן אחת, ואמן אלף אמינים הם לא אמן יש מי רבה אחת, ואלף אמן יש מי רבה הם לא מילה אחת של תלמוד תורה. איזה פצצת תאורה זו מצווה. נר מצווה ותורה אור. אבל מה אם עושים מצווה פעמיים? מצווה גוררת מצווה? כמה זה מעמיק, כמה זה מחזק, כמה זה מחשל. אז באמת הרמב"ם כותב, זה הביאור שלו במשנה במסכת אבות, הכל אחר רוב המעשה. כלומר, איך מודדים אדם? כמה מעשים שהוא עשה? עשה מעשה אחד, הוא אדם בדרגה פלונית, עשה את המעשה הזה פעמיים, הוא אדם אחר. זאת אומרת, 3 פעמים, אין מה לעשות אותו. כותב הרמב"ם, דרך משל הוא כותב, אם יהיה לאדם 200 שקל לתת לצדקה, אני יודע, דמי איסקור, 200 שקל, מה יסרגל? 200 שקל לתת לצדקה, והוא שואל, האם לתת פעם אחת לקופת העיר, לשים בקופה, או לחלק את זה ל-400 חצאי שקלים, ולתת את זה ב-400 פעמים, לא אותה קופת צדקה, אני לא, או לעניים שונים, הכל אחר רוב המעשה. תעשה את זה ב-200 פעמים, תעשה את זה ב-400 פעמים, תהיה אדם אחר. תעשה את זה פעם אחת, זה ישפיע עליך את ההשפעה של מעשה אחד. הכל אחר רוב המעשה. הדברים האלו נכונים כל כך, ורבותינו אומרים אותם, מדגישים אותם, בעניין הזה של הלוחות שהכתב בהם היה חקוק. למה הקדוש ברוך הוא שהכתב יהיה חקוק בלוחות ולא סתם חקוק, אלא מעבר עד עבר, מזה ומזה הם כתובים, עד שמם וסמך בלוחות היו צריכים להיות עומדים בנס. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהמצוות נחקקות באדם, נחקקות באדם, פשוט הופכים את האדם לאדם מסוג אחר. זה לא דבר שעליו, זה לא דבר חיצוני לנו, זה דבר שנחקק בתוכנו. ואם זה באמת כותבי מלוח ליבך, אם זה באמת נחקק בליבנו, אז אנחנו נהפכים לאנשים אחרים כשאנחנו קיימים מצוות. ועל כך אומרת הגמרא, מסכת שבת, מסכת סנהדרין, היזהרו בזקן ששכח, מסכת ברכות, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. יהודי קנה חוכמה, זקן זה שקנה חוכמה, קנה חוכמה ושכח. הוא נכנס, צריכים לקום בפניו. למה? שערי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זה לא רק שאדם ששכח נהיה שברי לוחס, זה יותר מזה. הרי רבותינו אומרים שכשהלוחות נשברו, הכתב פרח. אז אם הכתב פרח, מה נשאר כאן? כולה לוחות. אבל אם זה היה חקוק בלוחות, אז הלוחות התקדשו. הוא אדם מסוג אחר, הוא ספוג. ספוג בתורה, ספוג ביראה, ספוג במידות טובות. סיפרתי שרבי אביגדור מדוקלה, האח הבכור של רבי חיים מצאנז, יהודי גדול שבגדולים, ולעתים כנותו התחיל לשכוח דברים. שכח את החשבונות בסוגיות, שכח לפעמים אני יודע, שח מפורש וביורד, שכח. הוא התחיל לפחות, מה יהיה איתו? עוד מעט עולים למרום, יגידו לי, יעמודו שני. ואני לא יודע מה להגיד, שכחתי. הגמרא אומרת, ששמעתי בת קול שאומרת, אשרי מי שבא לכאן, תלמודו בידו. הוא נסע לדברי חיים לשאול מה יהיה איתנו. אמר לדברי חיים, אל תדאג, זה חקוק בנו, אנחנו ספוגים במה שלמדנו. זה לא בראש, זה בנו. זה נכון לגבי מצוות וזה נכון לגבי עבירות. הנביא יחזקאל אומר, ותהי עוונותם על עצמם. יש עבירות שהן חיצוניות, אולי, לא יודע, אבל יש עבירות שנכנסות פנימה, זה נחקק, זה לא יוצא. הנביא ירמיהו אומר, אם תחפשי בנתר ותרבי לך בורית, נכתם אבונך לפני נאום השם. אומר הסבא מקלם, כל עבירה זה קטם על הנשמה, בנשמה. אבל יש קטם חיצוני, אז מחפשים אותו במים. יש קדם חיצוני לגמרי במברשת, יותר פנימי במים, עוד יותר פנימי בחומר ניקוי, עוד יותר פנימי בהמון חומר ניקוי, אבל יש קדם חלודה שכבר לא יוצא. אם תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפני נאום השם. רחמנא ליצלן. טוב, אז אם כך, צריך לדעת שמעשים פועלים באדם. ואנחנו כל כך מבינים כעת את הרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בגלל שהוא רצה לזכך אותנו, אז הוא נתן לנו מעשים. הוא מנע אותנו מעבירות, שרחמנא ליצלן עלולות לדרדר אותנו, ומי יודע איפה למצב אותנו, ונתן לנו מצוות שיעלו אותנו, יזכחו אותנו, ירוממו אותנו, אשר קדשנו במצוותיו. כדי להמחיש את הדברים, עומד הקדוש ברוך הוא לתת תרי"ג מצוות לעם ישראל, ועם ישראל לא מבין למה צריך תרי"ג מצוות. באמת עם ישראל קיבל מרצון את כל המצוות, את כל הסייגים ואת כל החוקים, את כל ההלכות. המדרש אומר במדרש תנחומא, פרשת נח, עוד ג', יש הרי שאלה ידועה של התוספות מסכת שבת דף פ"ח, למה היו צריכים כפיית הר כגיגית? הרי אמרו נעשה ונשמע. אומר המדרש, כשאמרו נעשה ונשמע, חמישה חומשי תורה, בסדר, חמישה חומשי תורה, אנחנו נסתדר עם ההלכות שבהם, זה באופן כולל אני, איך שנבין, נבין, אבל לא, 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 כביש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם תורה שבעל פה, עם, עם, ש, 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 עם אין ספור הלכות, זה הם לא רצו, זה יותר מדי, כביש ברוך הוא היה צריך לכפות עליהם ארכה גיגית, אתם חייבים לקבל את כל, את כל, את כל המכלול הזה, לשמור על כל ההלכות. ובסופו של דבר, עם ישראל הרי ברח מהר סיני, ואיסור מהר האלוקים, אומר הרמב"ן, כתינוק עבורך מבית הספר, אמרו שמה ירבה לנו מצוות. אז כשבא משה רבנו לומר את כל המצוות, הוא היה צריך להסביר להם מדוע צריכים את כל המצוות האלה. מדוע אי אפשר בלי. מה עשה משה רבנו? נתן את הפרשה הראשונה של עבד עברי. מה יש בעבד עברי? אדם לא רצה להימחר לעבד. הרי מדובר פה בנמכר בגניבתו. נמכר בגניבתו כשהוא עני שאין לו לשלם. פירושו של דבר, היה אדם שאין לו לחם לאכול. והילדים שלו רעבים ללחם, יש לו אישה ובנים. הילדים רעבים ללחם, האישה טוענת את הרעת, התחייבת בכתובה לפרנס. לא, כל כך לא נעים לו לפשוט יד לצדקה, הוא עשה מעשה שלא יעשה. זה המצב, רחמנא ליצלן, הוא הלך בלילה וגנב. מה הוא חשב? שלא יתפסו אותו. תפסו אותו. דורשים ממנו לפחות תיתן את הקרן, אין לו קרן. מוכרים אותו בגניבתו. הוא רצה, חשב להיות עבד. זה הדבר הנורא ביותר שיכול לקרוא לו. הוא אדם מכובד, יש לו משפחה, יש לו ילדים, פתאום צועקים אחרי הילדים שלו, ילדים של גנב, ילדים של עבד, חוסר בעיניים. לא זו בלבד, הוא מגיע לאדון, ואדון נותן לו שפחה כנענית. ואין לו ברירה, אומר הרמב"ם, כופה אותו לחיות עם השפחה. היא יכולה להיות מכוערת, היא יכולה להיות בעלת מידות מושחתות, שפחה כנענית. יש לו בבית אישה זהב, יש לו ילדים נפלאים. ופה, רחמנא ליצלן, צריך להתחיל לחיות עם גויה. אין לו ברירה. איזה הידרדרות זאת. מה ש... אכלת אותה, גמרנו, גנבת, נתפסת, זה המצב. טוב, עוברים שש שנים והוא לא רוצה לצאת. וכי אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. איך זה? כותב רבינו בחיי, הרצון הבסיסי ביותר של כל עבד זה לצאת לחירות. ומה התשובה? הוא הסתגל. למה הוא הסתגל? כוח המעשה. אתה חי פה, וחי עם האישה הזאת, ונולדים לך ילדים, ואתה מנותק למעשה מהאישה ההיא, מהילדים ההם, אתה שוכח מהם, ואתה מתחיל לחיות כאן. ורוצים אותו, ועבדו לעולם. והגמרא אומר מסר בבקמה, שהיו עבדים שנשארו עד שנת היובל, ולא רצו לצאת. ומקים אותם, כתוב בגמרא, כדי שהם יצאו. כעת הם כבר חיים באיסור עם הנוכרית. עם השפחה. איך זה יובן? פשוט הסתגלו. האדם הוא יצור מסתגל. אם הוא חי בעבירות, הוא יסתגל לעבירות. אם הוא חי במצוות, הוא יסתגל למצוות. אז ממילא, מה שאני רואה כאן, זה משה רבינו מסביר להם למה צריך את המצוות. כי אם אתם תחיו במצוות, תחיו בעולם של מצוות, תסתגלו במצוות והתקדישתם והייתם קדושים. ואם חלילה נרשה לכם לעשות מעשים רעים ולחיות בעבירות, מי יודע איפה אתם תמצבו את עצמכם, מי יודע איך... זה ימצא חן בעיניכם. איך האדם יכול להסתאב? יש לי, אולי סיפרתי, יש איזה שיעור ברמת יצחק, יש שם יהודי יקר שביקרים, ובוגר אושוויץ, נבח גטולות ואושוויץ, והוא כהכרת הטוב הוא מוצא לנכון להביא לי מפעם לפעם ספרים על השואה. זה לא רק אני מלמד, גם הוא תורם להשכלה שלי. אז והוא עורך אחר כך מבחן על זה, זה לא זה מה דעתי ומה, אז אני צריך לדפדף ולראות. בקיצור, יום אחד הוא מביא לי ספר של אחד שהיה בזונדר קומנדו, בפלוגות המיוחדות, אלו שעבדו במשרפות, רחמנא ליצלן, באמת, הגרמנים היו נותנים להם תנאים משופרים, היו מאכילים אותם טוב ודרשו מהם עבודה, היו מאכילים אותם טוב וכעבור כמה חודשים היו מצרפים אותם לנספים ומביאים פלוגה חדשה. אותו אחד שרד, אני חושב שהיה מהפלוגה האחרונה שעבדה שם, שרד. והוא מספר, הוא מספר שנתנו להם לאכול טוב, נתנו להם ארוחת בוקר, הביאו אותם לעבודה, הם היו צריכים, היו מביאים את הגופות, והיו צריכים להעמיס אותם שם בתנורים. טוב, ובעשר יקס, בעשר היה צלצול, ארוחת עשר. היה להם סנדוויצ'ים, צריכים לאכול, אבל לא בריא לאכול בעמידה, נכון? אז איפה יש שם, יש מקום לישיבה, הם היו עושים ספסלים מגופות. הוא כותב את זה שנים אחרי זה, הוא לא מבין איך הם הגיעו לזה. איך אפשר להגיע לכזו קירות חושים? בגלל שאני רוצה לאכול בישיבה, אז אני יושב על גופות של אנשים שאותי אותם כעת מתאי הגזים. ומה התשובה? הסתגלו. האדם הוא יצור מסתגל, לטוב ולרע, רחמנא ליצלן. אז אשרינו הטוב חלקנו שנצטווינו בתרי"ג המצוות כדי שנסתגל לטובה ולא נסתגל לרעה. אז כל הפרשה הזאת של עבד עברי היא למעשה פרשת פתיחה להסביר את הצורך שבתרי"ג המצוות, ולאן אנחנו נוכל להגיע, להזרועמות נוכל להגיע, אם אנחנו לא נתמכר לעבירות ונוכל להתקדש על ידי המצוות. תודה.